הרב בני לאו.
פרק למדוו פותח קובץ של ארבעה פרקים שאת כולם כבר למדנו בספר מלכים ב', פרק י"ח, י"ט וכ', הסיפור של מסע סנחריב שכולל בתוכו גם את התשועה הגדולה של ישראל, וצמוד לכך, לפי סדר הכתובים שלנו כאן וגם במלכים, יש לנו את סיפור מחלתו של חזקיהו ורפואתו, ובסופו יש לנו את הסיפור של הביקור של המשלחת מבבל והנזיפה שנוזף ישעיהו בחזקיהו, וכך נחתם בעצם החלק הזה של הספר עד פרק למתת פה בישעיהו, ושם בספר מלכים ב' בפרק כ'. הפרקים האלה נלמדו שם בספר מלכים, ולכן אני מציע לכל המאזינים שיחזרו לספר מלכים ב' י"ח י"ט כ' ויראו את כל מה שנלמד כבר שם. פה אנחנו רק נוסיף וננסה להלביש את הדברים על נבואתו של ישעיהו, על דמותו של ישעיהו, כשזה יהיה המיקוד כאן. אני חושב שמסתבר הקובץ שלפנינו היה גם לפני הקובץ של המסדר של ספר מלכים, ושני הקבצים האלה ביחד נכנסו כדי לתת עוגן לסיפור ההיסטורי שאולי השיא של הנבואה של ישעיהו וגם השיא של תקופת חזקיהו. מכיוון שחזקיהו בספר מלכים מקבל נפח כל כך גדול, לכן הפרקים האלה שם, מכיוון שישעיהו מתנבא כל כך הרבה פרקים אל הרגע הזה שאשור יתקרבו אל ירושלים ולא יכלו עליה, לכן הפרקים האלה כאן. ושני הדברים האלה הם כמובן כפולות של אותו מקור קדמוני, אולי ספר דברי הימים למלכי יהודה, שמוזכר כמה וכמה פעמים בספר מלכים. אז מה יש לפנינו? פרק למדוו עוסק בעיקר בנאום הגדול של איש בשם רב שקה מלכיש, שהוא מסריו או ממפקדיו של המלך סנחריב, מלך אשור, והוא מצליח באיזושהי ממש תבונה עמוקה לחוש את ליבו של האויב שלו, כלומר את לב של ירושלים, ודרך הנאום שלו הוא שובר את לבבות הכל. הסיפור פה הוא סיפור של איזשהו מסע של פסיכולוגיה עמוקה, תחשבו שאנחנו לפני 2700 שנה, פסיכולוגיה לא השתנתה, הכלים השתנו, האדם מצליח לחדור לליבו של חברו על ידי מציאת נקודות התורפה, וזה בדיוק בדיוק מה שרב שקה עושה. אני כאן בהקשר שלנו, בנוסף למה שלמדנו בפרק י"ח בספר מלכים ב', אני רוצה לעמוד פה על הדמיון המבהיל אולי שיש בין דברי ישעיהו לבין דברי רב שקה. מן הסתם צריך להגיד להבדיל אלף אלפי הבדלות. חז"ל בתלמוד טוענים שרב שקה היה יהודי מומר, ואני מרגיש בכל פסוק שאני קורא מדבריו, מנאומו של רב שקה, עד כמה הדברים האלה או שהם מדויקים, יהודי מומר, או עד כמה נכונה התחושה שרק מי שבא מבפנים, רק מי שחש את דופק החיים הפנימי היהודי, מסוגל לשאת נאום שכזה, שמצליח לפרוט על המיתרים הכי הכי דקים ועדינים של הלב הפועם היהודי שנמצא על החומה, מוטש כבר מהמצור של אשור על ירושלים, ובעצם שובר את לב העם מעל ראשם של המשלחת הפוליטית ששולח חזקיהו לדבר במסע ומתן עם המשלחת האשורית. מה אומר לנו רב שקה? בואו נעמוד על כמה מהדברים הדומים לנאומו של ישעיהו לאורך הפרקים. הדבר הראשון, אני שם את ליבי אל הטענה הראשונה, אל מי בטחת? אומר רב שקה, אמרו אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? מה קרה לך? על מי בטחת? הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ על מצרים? אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה, כן פרעה מלך מצרים, לכל הבוטחים עליו. זאת הטענה הראשונה, ואני מוכן שממש לא להתערב, אבל אני מוכן לפתות את כל המאזינים, לשאול את הסביבה הקרובה להם, לומר את הפסוק משענת הקנה הרצוץ. קודם כל, מי שאי פעם למד תנ"ך, הביטוי הזה משענת הקנה הרצוץ מוכר להמונים. זה ביטוי שאתה נשען על משהו שאינו ראוי. מי שכבר יודע תנ"ך יגיד, כן, משענת הקנה הרצוץ זו מצרים. אבל תשאלו את מי שאתם שואלים, מי אמר את המילים, על מי בטחת, נשענת על משענת הקנה הרצוץ? כמעט הכל יאמרו ישעיהו אמר את המילים האלה. הטעות הזאת שאני שמעתי אותה עשרות פעמים מתלמידים שאומרים ישעיהו אמר משענת הקנה הרצוץ, היא באה בגלל הדמיון העצום שבין הרעיונות שמבטא ישעיהו נגד חזקיהו לבין הרעיונות שאומר רב שקה, כנראה מתוך מה שהוא שמע או קרא בעולמו של ישעיהו. וכאן הטענה שחייבים לטעון אותה, קשה לטעון אותה. רגילים לומר חזקיהו המלך הצדיק שבצדיקים וישעיהו הגדול שבנביאים, ולכן במערכת החינוך שבאה מתוך אמונה יש קשר עמוק בין ישעיהו לבין חזקיהו. כשאנחנו קוראים את הפרק למשל בישעיהו, ילד יולד לנו, בן הולד לנו, ותהי המשרה על שכמו, אם אתם זוכרים בפרק יוד, התקווה הגדולה של ישעיהו שאחרי השריפה הגדולה תבוא איזושהי התחדשות של נצר משורשיו יפרה, יש איזו תקווה שמתוך בית דוד יגדל משהו חדש. הרעיון הזה שם תמיד תמיד מכוון אל חזקיהו, ויש איזושהי פרשנות נורא פשוטה וברורה וחזקה שישעיהו ראה את חזקיהו בצעירותו, בשלב הראשון של מלכותו, הוא ראה אותו בעין טובה, ראה אותו באיזושהי תקווה גדולה, והוא אמר כן, המשרה על שכמו, הוא קיווה שחזקיהו ידלג על חטות אביו אחז ויחזיר את ירושלים לאיזושהי נקודת גובה של ענווה, של צדקות, של הריחו ביראת השם. זאת הייתה תקוותו של ישעיהו, וכשחזקיהו התחיל את הקדנציה שלו, בשנים הראשונות הכל היה נראה טוב, הוא לא מרד באשור, הוא רק עשה רפורמה דתית, הוא עשה תיקון, הוא ביער את כל במות העבודה הפרטית, הוא עשה ריכוז של הפולחן, הוא החזיר את הכל לעבודת השם, ניקה את ירושלים מכל פרטית, פולחני האשור ומכל תומעת העבודה הזרה. ועכשיו אנחנו נמצאים בכותרת של הפרק, ב-14 שנה למלך חזקיהו. זאת אומרת, אנחנו כבר הרבה שנים אחרי, וכנראה באותם שנים שבין ראשית מלכותו לבין ההתעצמות שלו, יש איזו תקופה ששם חזקיהו מחליט למרוד. זה לא מתחיל במסע סנחריב, זה נגמר במסע סנחריב. אם אנחנו מכירים את נקבת השילוח ומכירים את חומות העיר האבות, אנחנו יודעים שזה לוקח הרבה הרבה זמן, וכנראה מדובר על שנות מרידה של חזקיהו. ובכל השנים הללו, בניגוד למה שאנחנו רוצים לומר, חייבים לומר שישעיהו נלחם אקטיבית נגד חזקיהו, למרות היותו של חזקיהו צדיק, ולמרות ישעיהו המשתוקק הגדול לראות את חזקיהו יושב על כיסא דוד, ברגע שחזקיהו מתחיל למרוד, שם אנחנו עומדים מול ישעיהו הלוחם, ישעיהו המוחה, ישעיהו שמנסה לבלום את המהלך הזה של חזקיהו העומד כנגד אשור. אם אנחנו זוכרים את פרק כף בשנת בו תרטן אשדודה בשלוח אותו סרגון מלך אשור, שם ראינו את ישעיהו אומר עם השק הולך הלוך ארום ויחף, 3 שנים מופת על מצרים, אומר יושב האי הזה קום הבתינו ואיך נמלט אנחנו. מתי הייתה הנבואה הזאת? אנחנו יודעים, היא הייתה בערך 10 שנים לפחות לפני מסע סנחריב. זאת אומרת, לפחות 10 שנים יש לנו ניסיונות של ישעיהו לבלום את חזקיהו מהמרד הגדול. ומה הייתה הטענה שליוותה את ישעיהו בכל הניסיונות שלו לבלום את המרד? תמיד זה יחזור על אותו דבר. מה אתם עושים? מה פתאום אתם יורדים על מצרים לעזרה? אתם זוכרים פרק למד א', הוי היורדים מצרים לעזרה, על סוסים ישענו ויבטחו, על רכב קירב, על פרשים כי עצמו. ישעיהו צועק, אתם השתגעתם, מצרים אדם, לא אל, סוסים, בשר, לא רוח, מה קרה לכם? והנה עכשיו, אותו פסקול שכבר 10 שנים נשמע בירושלים מפיו של הנביא גדול הנביאים ישעיהו, עכשיו אנחנו בפרק למדו, ואנחנו נמצאים במסע סנחריב, ומגיעה משלחת של מלך אשור, היא מגיעה מלכיש, והדבר הראשון שאומר הנציג של מלך אשור, רב שקה, הוא אומר, על מי בטחת? על משענת הקנה הרצוץ על מצרים, אשר יסמך איש עליו, הוא בא בכפו ונקבה, וכל אחד שומע. זוהי בדיוק בדיוק הטענה של ישעיהו. רב שקה שמע במשך שנים, הוא שומע את הטענות של ישעיהו, האם הוא ישראל, יהודי מומר שערק, האם הוא חיל מודיעין מפותח מאוד, שקורא את כל תודעת האויב, ומצליח להפנים אותה, ודרכה להצליח למוסס את ליבם של יושבי יהודה. הטענה הבאה שלו, אני מדלג על הטענה השנייה, היא טענה שאני אשאיר לסיום. הטענה השלישית שלו, הוא אומר, מה אתה מדבר? המבלדי, בפסוק י', המבלדי אדוני עליתי על הארץ הזאת להשחיתה? אדוני אמר אליי, עלה אל הארץ הזאת והשחיתה. זוהי טענה נורא רצינית. מי אומר את הטענה הזאת? נכון, גם את הטענה הזאת אומר ישעיהו. איפה ישעיהו אומר את זה? אנחנו זוכרים. הוא אומר, אוי אשור, שבט אפי. אותם מילים בדיוק, אנחנו אומרים בפרק י' של ישעיהו, אשור שבט אפי ומטהו בידם זעמי. אני השם, אני שלחתי אותו לעשות משפט לכל העמים. איש לא יעמוד בדרכו. כשאנחנו מתארים את צבא אשור על ידי עיניו של ישעיהו בפרק ה', אנחנו רואים איך הוא נראה. הנה, נסנס לגויים מרחוק, שרק מקצה הארץ, אין עייף, אין קושה, לא ינום, לא ישן. חיציו שנונים, קשתותיו דרוכות. הוא השליח של השם. אומר רב שקה, אתם זוכרים מה ישעיהו אמר לכם כבר למעלה מ-10 שנים? הנה, עכשיו אני אומר לכם את מה שאני שמעתי מהנביא שלכם. אני שמעתי שהשם העלה אותי להשחית את הארץ. השם אמר לי לעלות לארץ. מה פתאום אתם חושבים שאתם מסוגלים לעצור את דבר השם? ואז יש איזה ניסיון של המשלחת הדיפלומטית של חזקיהו, להגיד בוא נדבר בשפה של מדינאים, ולא נדבר בשפת העם, דבר ארמית, כי אנחנו שומעים, אל תדבר יהודית. זאת אומרת שהרב שקה מדבר יהודית, הוא מכיר גם את השפה, הוא מכיר גם את התרבות, הוא מכיר גם את נקודות העוצמה וגם את נקודות החולשה. ורב שקה צוחק על המשלחת ואומר, אני לא מדבר איתכם, אני מדבר על האנשים היושבים על החומה, וכאן יש את הביטוי הנורא, לאכול את חריהם, לשתות את מימי רגליהם. ואז הוא ממשיך את הטענה הגדולה השלישית, חזקיהו אומר לכם שאני אציל אתכם, אני חזקיהו אציל אתכם, אני יכול להציל? תראו לי עיר אחת שניצלה מידי אשור, תראו לי עיר אחת, ואני אומר לכם, תצאו אליי, בואו, תרימו דגל לבן, איכלו איש גפנו, איש תהנתו, שתו איש מי ברו, ברוגע, תיכנסו לשגרה, תיכנסו לשלווה עד בואי, ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וחרמים. הטענה הזאת היא טענה שלא נשמעה מפיו של ישעיהו אפילו לא לרגע אחד. ישעיהו לא דימה את ירושלים לשום עיר אחרת. אין ארץ כארצכם, אין עיר כעריכם. הקטע הזה הוא קטע שהוא כבר מפליג רב שקה מעבר למילותיו של ישעיהו. כאן הוא לוקח בעצם את הניסיון שלו לפתות אותם לאיזושהי תקווה של עדן. ובסוף הוא מסיים את הנאום הגדול שלו, שאומר, תראו לי את מי הציל. הצל הצילו אלוהי הגויים איש את ארצו מיד מלך אשור. כאן אנחנו בעצם נכנסים לנקודה שרב שקה לועג להשם. הוא לא לועג לירושלים, הוא לא לועג לחזקיהו, הוא לא לועג לשום אחד מבני אדם שנמצא אצל האויב. כאן הוא מרים את הראש, או אפשר לומר, מאז את פיו כנגד השם אלוהי ישראל. פן יסית אתכם חזקיהו לאמור, אדוני יצילנו. ואז הוא אומר, תראו לי אלוהים אחד שיציל את הגויים, את הממלכות האחרות. ויחרישו ולא ענו אותו דבר. כאן ייגמר הפרק, אני רק חייב עוד חוליה אחת. דילגתי על חוליה אחת. בתוך הטענות המאוד מאוד אקטיביסטיות שלו, כשהוא צוחק או לועג או שובר את ליבם של יושבי ירושלים, הוא אומר, אתם רוצים להישען על השם אלוהי ישראל? בו אתם בטחתם? ואז הוא אומר בפסוק ז', הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו, את מזבחותיו. ויאמר ליהודה ולירושלים, לפני המזבח הזה תשתחוו. הטענה שלו היא טענה מאוד חריפה. בעצם יש פה הבנה, כנראה הבנה כושלת, אבל אולי לא, שרב שקה מנסה דרך הקריאה המודיעינית שלו להבין מה בעצם נקודת השבר או הסדק בין העם לבין חזקיהו. אתם הולכים לבטוח בהשם אלוהי ישראל, אבל חזקיהו מרד בו. בעיניו של רב שקה, בעיני היהודי המומר או בעיני המודיעין האשורי, כך או כך, הוא מזהה שאחת מהרפורמות הגדולות ביותר שעשה חזקיהו בתקופת היופי שלו, בתקופת הראשית שלו לפני המרד באשור, הוא עשה את הרפורמה הדתית. השיא של הרפורמה הדתית זה לשבור את הבמות הפרטיות. ירושלים, כמו כל הארץ, הייתה מלאה, מלאה, מלאה בבמות. הבמות, המזבחות, היו דומות לבתי כנסיות פרטיים. היו דומים לבתים שבחצר הבית אתה עושה לעצמך במה קטנה, ושם אתה מתפלל, שם אתה מקריב את הקורבנות שלך. אתה לא זקוק לבמה הגדולה. לכל אחד בשכונה שלו, לכל אחד בחמולה שלו, יש את המזבח הפרטי הביתי. כל אחד מרגיש בבית, כל אחד מתפלל בבית, כל אחד בעצם עושה את פולחן הבית שלו. אין פה עבודה זרה, יש פה רק ביתיות, יש פה משהו מאוד מאוד משפחתי, ואחת מהמהפכות הגדולות של חזקיהו זה הבמה הגדולה. הוא חוזר בעצם לספר דברים, כולם עובדים במקום אחד, אין עבודת השם פרטית, יש עבודת השם קולקטיבית. וכאן, בנקודה הזאת, רב שקה לוחץ. הוא לוחץ על ליבם של יושבי ירושלים ולועג להם. הוא אומר, הרי חזקיהו לקח לכם אפילו את אלוהים. אתם בוטחים בהשם אלוהי אבותיכם, אבל הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו. זאת אומרת, האבות שלכם, הסבים שלכם, כל הדורות שלפניכם שעבדו לבמות הקטנות האלה, הם כולם נשחקו מול הרגל הגדולה של חזקיהו, שניסה ללמד אתכם פולחן חדש. זאת אומרת, אתם בעצמכם לא ממשיכים את הפולחן של אבותיכם. זה ניסיון, ממש ניסיון, אפשר לומר, תיאולוגי של רב שקה, לנסות לומר שאפילו אלוהים לא איתכם. בנקודה הזאת הוא כשל. בנקודה הזאת הוא כשל, והמשלחת חוזרת עכשיו לחזקיהו בשקט. קרועי בגדים, ללא מילים, לא עונים לו, רק מוסרים לו את דברי רב שקה.